ואז יש מקורות חדש עם מבנה. במקרה הכינותי מראש. אתה נכון, מישהו מכם לא ראה צורך לקחת אותו? זה די באשמתי, כי אני הבאתי דף עם מבנה וטענתי שהוא לא נכון, אז השאירו אותו. אז טענה אומרת שיש פה הקבלה בין פרקים י' לצבא ולבין ת' ז', ואנחנו ראינו את זה, ויש הקבלה מסוימת, אבל ראינו שהקבלה הרבה יותר מורכבת. ככה שגם בין י' לצבא יש הקבלה דומה. והיא אפילו יותר משכנעת, אני חושב, כי הבעיה היא שבין י' לצבא ולבין ת' ז', יש את סיפור דלילה שמולו יש שני סיפורים שונים. גם הסיפור של האישה התמנית וגם הסיפור של בני יהודה מקביל לדלילה. ככה שמה שאני טענתי זה שבעצם אין פה י"ג וי"ד וט"ו מול ט"ז, אלא שי"ד פלוס ט"ו שווה ט"ז. כלומר, בכל הקבלה, אז בט"ז אנחנו רואים בעצם שילוב של שני החלקים של י"ד וט"ו. אם בהתחלה הוא יורד תמנתה ורואה אישה בתמנתה, בנות פלישתים, ואז בפרק ט"ו בהתחלה הוא רוצה לבוא עליה, אז בפרק ט"ז הוא הולך לשם עזתה ורואה שם אישה זונה ויבוא אליה. כלומר, אז פה הוא רואה אישה, פה הוא רוצה לבוא אליה, ופה הוא רואה אישה ובא אליה. אם בפרק י"ד האישה התמנית מנסתה לפתות אותו כדי להוציא ממנו את הסוד, בפרק ט"ו בני יהודה רוצים לתפוס אותו כדי לאסור אותו, אז בפרק ט"ז דלילה מנסה להוציא ממנו את הסוד כדי לאסור אותו. זה תמיד מין שילוב כזה של הדברים. אבל אנחנו עכשיו חוזרים לפרק י"ד ט"ו, שאנחנו התחלנו ללמוד אותם בשבוע שעבר ולא כל כך התקדמנו. דבר אחד שכן אמרנו, שזה חשוב להמשך, זה השורש נגד, כן, להגיד, שחזר פה הרבה, ומפסוק ב' כבר מופיע, ובהקשר של פרק י"ד, הוא כנראה, לא במשמעות של לדבר ולומר, אלא במשמעות של לגלות. כלומר, זה לא סתם להגיד, אלא לגלות משהו שנסתר. עכשיו, כל זה מתקשר למוטיב אחד שחוזר בכל הספר, בכל הסיפור, סליחה, שזה הקטע של ההסתרה. כלומר, בפרק י"ג ראינו שיש כל הזמן את ההסתרה של המלאך, מנוח ואשתו, שלא יודעים מי זה ומה זה, ולאט לאט מתגלה הסוד, שבסוף אז ידע מנוח כי מלאך שם הוא. ומיד בפרק י"ד אנחנו רואים שוב ושוב את זה שאביו ואמו לא יודעים דברים. כן, הוא יורד ואומר, ויעל ויגן לאביו ולאמו, ראיתי אישה, והם אומרים לו, למה אתה לא לוקח אישה מבנות עמי? ואז הוא אומר להם, לא, אני רוצה אותה. אז הפסוקים חשוב להם להדגיש את זה שהם לא יודעים, אז הם מסכמים את זה. כן, ואבי ואמו לא ידעו כי מהשמי, כי איתו ענה מבקש מפלישתים. אחרי זה הוא הולך ולוקח, הורג את האריה. כן, והכתובים שוב באים ומדגישים, ולא יגיד לאביו ולאמו את אשר עשה, זה חשוב. וכנ"ל גם עם הדבש, הוא מביא להם לאכול מהדבש, ולא יגיד להם כי מגביית האריה רדה הדבש. כן? זה סתם ככה זה מעניין, כלומר, אחרי שהוא לא אמר להם זה שיש גבייה של אריה בכלל, אז אם הוא יגיד להם שמגביית האריה רדה הדבש, הם לא יבינו מה הוא רוצה, אז הוא לא אומר. בכל אופן, זה מתחיל ככה לדגדג, זה יתחיל להיות הרבה יותר בוטה בהמשך. כמובן, החידה, שכל כולה היא בעצם סוד שצריך לגלות. והשיא של זה החידה השנייה, שזה בעצם סוד כוחו, שדלילה צריכה לגלות. וכל המוטיב הזה ממשיך וממשיך וממשיך. בסיפור דלילה פתאום זה יתהפך, כשפתאום שמשון לא יודע, וזה לא שהוא לא יודע שהשם פה כמו מנוח ואשתו, אלא שהוא לא יודע שהשם שר מעליו. והוא לא ידע כי השם שר מעליו. אבל זה רק חלק מהעניין. יש פה הרבה יותר תחכום מאשר זה, ואנחנו עוד נראה. אז אמרנו שאחרי שהוא רואה אישה, אז הוא הולך ויעל ויגד לאביו ולאמו. כן, זה... בהקשר הרגיל היינו מבינים את זה כפשוט, הוא הלך ואמר לאביו ולאמו. בהקשר של פרק י"ד, שבו השורש נגד להגיד, הוא במשמעות של לגלות, אז אנחנו כבר מבינים את זה קצת אחרת. ויעל ויגד לאביו ולאמו, זה כאילו הוא גילה לאביו ולאמו. הוא שיתף אותם בסוד הזה, כאילו שהוא ראה אישה והוא רוצה אותה. דבר שאחרי זה הוא ילמד לא לעשות. עכשיו הוא מגלה להם. ואז הם באים אליו בטענות. אחרי זה הוא כבר מפסיק לגלות להם. הוא רגע יהיה, הוא לא אומר לאביו ולאמו, לא יגיד לאביו ולאמו. הוא לוקח דבש, הוא לא יגיד לאביו ולאמו. אז שם הוא כבר מתחיל להסתיר. יכול להיות שיש פה בעצם מעין ניתוק מסוים בין שמשון להורים שלו. כן, אז באמת אביו אומר לו, למה האין בבנות אחיך וכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים? כן, כי בכל, למה אתה מנסה להתקשר אליהם ולא להישאר בתוך המשפחה? כן, בבנות אחיך, ובכל עמי, בנות אחיך זה כנראה מושג רחב, זה לא, אין לו אחים ספציפית, אלא בני דן, בנות דן. אחיך מבני דן, ובכל עמי זה כבר מרחיב לכל ישראל, אבל למה פלישתים? ואז שמשון אומר על אביו, אותה קח לי, כי היא ישרה בעיניי. האם למישהו קורץ, קופץ איזה משהו בראש כשהוא שומע, כי היא ישרה בעיניי? מה, ברשי, בתורה? כן.
כן, אבל...
הציטוט שאתה נתת הוא מרשי. כן, לא, פשוט הציטוט שאתה נתת הוא מרשי. בירמיהו כתוב קצת אחרת. הוא נתתיה, אשר ישר בעיניי. בכל אופן, הוא נתנה לאשר ישר בעיניו, זה רשי על התורה ורשי הראשון, אבל אתה צודק שזה לקוח מירמיהו, די ברור. וזה אומר דברים מעניינים על הרשי הזה. בכל אופן, אני מדבר על תוך ספר שופטים. ישר בעיניו. איש הישר בעיניו. כן. עכשיו, אם התחלנו את הסיפור של שמשון ולומר שסיפור שמשון הוא כבר לא חלק מתקופת השופטים, מרצף השופטים, אלא קשור לסיכום של הספר, כן? שכל הסיפורים בסוף הספר, הרי המוטיב החוזר בהם זה איש הישר בעיניו יעשה. כן? זה לא מדויק, יש עזרת פעמיים, כן? אבל... זה מופיע בכל סיפור. כן, בימים ההם אני מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, מופיע בסיפור פסל מיכה בהתחלה, ומופיע בסיפור פילגש בגבעה בסוף. והנה כאן, בסיפור הזה הוא גם מופיע בהתחלה. כן? הנה יש לנו מישהו מישראל, שמשון, שרוצה את האישה הזאת, מפלישתים, שהיא הרי לא, היא לא ישראלית, ואביו אפילו מוכיח אותו על זה. ולמה הוא עושה את זה? כי היא ישרה בעיניי. כלומר, איש הישר בעיניו יעשה. זה ממש ככה. עכשיו, זה מתחיל רצף שנראה לי רמזתי אליו בהתחלה. בשיעור הראשון או השני, שבסיפור שמשון יש לנו איזה מין משל מסוים. כביכול אפשר לראות את שמשון כמשל לכל ישראל. אז אני עוד לא מפתח את זה, כי צריך לראות את כל הנתונים ואז נוכל לפתח. אבל רק תשימו לב שהנה, כל מה שנאמר בהמשך על כל ישראל מופיע כאן לגבי שמשון. הוא כאילו דוגמה לישראל שאיש הישר בעיניו יעשה. אוקיי, אז שמשון אומר כי ישרה בעיניי ולכן הוא מתעקש לקחת אותה. ואביו ואמו לא ידעו כי מהשם היא, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. מי מבקש טוענה מפלישתים? זו שאלה ידועה.
השם
השמשון. נכון. אז לא ממש ברור, מה אתם אומרים? מה נראה לכם אתם משכנע?
השם.
השם, כי?
כי זה קצת מוזר ששמשון
יתחתן עם אישי,
רק
בשביל לצאת אוריזה... בואו נראה את היתרונות והחסרונות, כן? מה, כן? יפה, צעד, זה טוב,
אני
יכול...
מה זה יקרה,
מה עוד... מכוון. כן, אני חושב שזה אפילו מופיע בדוקטורט שלו במקרה הזה, אבל אני לא חושב שיש פה דו משמעות מכוון. לא, זה ודאי, זה קיים, זה לא חידוש שלו, הוא פשוט כתב על זה דוקטורט, אבל זה כבר ידוע. כן, ספציפית לסיפור שמשון הוא מביא כמה דוגמאות של דו משמעות, ובסיפור שמשון, נראה את זה גם בהמשך, תזכירו לי לגבי השואלים שיש דו משמעות, אוקיי? עכשיו זה. אז יש דו משמעות, השאלה אם בכל מקום שאנחנו יכולים להבין שני דברים, אנחנו נגיד שזה מכוון. עכשיו פה אפשר לקרוא את זה ששמשון, אפשר לקרוא את זה שהשם, השאלה אם בכלל אפשרי בהקשר, בקונטקסט, לקרוא את זה כאילו שמשון הוא זה שמבקש טוענה, או שמה שהשם הוא מבקש טוענה. אז מה אתם אומרים? אז בואו נחשוב שנייה על היתרונות והחסרונות כמו שאמרת. כן? אם השם הוא מבקש טוענה, אז זה מסתדר עם מה שראינו בתחילת הסיפור, נכון? השם בא ואומר לאשת מנוח שיהיה לה בן, והתחיל להושיע את ישראל מהפלישתים. הכל זה תוכנית אלוקית. אז הנה באים ואומרים לנו, הנה זה התחיל. כן? כי מהשם היא כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. עכשיו, מצד שני, למה השם צריך לבקש טוענה מפלישתים? זה קצת קשה, לא בלתי אפשרי, אבל קצת קשה. הוא לא יכול פשוט להקות אותם באפולים, דחורים וכל מיני כאלה. יש לו ניסיון בתחום. מבחינתו, הוא מעל הזמן, מעין דוקטור הוא כזה, בכל אופן, אבל הוא ברגע זה עושה את זה גם בתקופה הזאת וגם בתקופה הזאת, אז הוא יכול לעשות את זה מתי שהוא רוצה. אז לא, לא ממש ברור למה צריך תואנה, למה צריך לעשות את זה בדרך כזאת.
גם יותר קל להגיד, נכון, יותר קל להגיד שהתואנה זה השם, כי גם זה המשך לפסוק, מהשם היא, תואנה הוא מבקש.
נכון.
אתה מגיד שהוא זה
שם. נכון, אפשר, אבל עדיין נאמר שזה גם שקול. החיסרון הוא, בואו נחשוב על שמשון. אם שמשון הוא זה שמבקש תואנה, אז כל הסיפור הזה צריך להיקרא באופן אחר לגמרי. הוא לא מאוהב בו בכלל, הוא רק מחפש תואנה. נכון? למה הוא לא לוקח מישהי מבנות אחיו או מכל עמי? בגלל שהוא מבקש תואנה. אחרת הוא באמת היה לוקח מישהי ישראלית. אז כל הסיפור הזה צריך להיקרא כאילו הוא לא באמת רוצה אותה, אלא רוצה לבקש איזה תחבולה להיכנס לפשטים או להיכנס בפשטים. אז עכשיו, אם אנחנו נקרא את זה לאור קריאה כזאת, אנחנו ניתקע בכמה מקומות. קודם כל, איך היא מצליחה לשכנע אותו ולהציק לו, ובסוף היא תגלה את החידה, כן? אם הוא בכלל לא אוהב אותם. כן? היא אומרת, אך נתני ולא אהבתני, החידה אחדת לבני עמי ולי לא הגעת. הוא אומר שמשון, כן? כאילו, הוא לא אוהב אותה. היא לא אגיד לה את זה, אבל זה לא מה שישכנע אותו בסוף להגיד, נכון? זה דבר ראשון.
כאילו,
איפה יצאה דרך
הלב? למה אלף סלבן שאתה חי עם סלום מכוערת, גם אם אתה סוכן ממוזן, בסוף אתה גבר, בסוף יקרה מצון, ובצל הדרגים,
אז נשאל את השאלה, אוקיי, נמשיך שלה אחד הלאה. שמשון בסופו של דבר מגלה לה, ואז היא ישר מגלה לבני עמה. לא מפתיע, נכון? אבל הוא מתעצבן מאוד, הולך, הורג 30 אשקלונים, ובסוף זה נגמר בפרק י' בסוף. ויחר אפו ויעל בית אביו. חוזר לבית אביו, עוזב אותה, שוכח ממנה, ותהי אשת שמשון למראהו אשר ראה. עכשיו, אם הוא לא באמת אוהב אותה, אלא כל זה היה בשביל להרוג את האנשים האלה, ההמשך ממש מוזר. ויהי מימים בימי קציר חיטים, ויפקוד שמשון את אשתו בגדי עזים. ואומר, אבוא אל אשתי חדרה, ולא נתנו אביה לבוא, ואז הוא די איתו. ואז ואומר להם שמשון, ניקטי הפעם מפלישתים, כי עושה אני עם המראה. זה נשמע לפחות כאילו לא באמת תכנן את זה. הוא בא באמת לפקוד את זה, הוא לא פשוט הלך להרג את פשטים כי הם נתנו אותה למראהו, כן? הוא לא ידע את כל זה, הוא לא היה סוכן ביון. הוא פשוט בא ורצה באמת לבוא אליה, והיא לא שלו, אז הוא אומר לו, שמע, נתתי אותה למראהך, קח את אחותה הקטנה. והוא מבין מתוך זה שהוא צריך לכסח את הפשטים. אבל זה לא מתוכנן, לא כלום, זה הכל עניין של רצון שלו בא. והכי חשוב, כתוב במפורש לכאורה, כן? אותה כחלי כי ישרה בעיניי. אבל אם תגידו, טוב, רק אומר את זה, אבל לא באמת ישרה בעיניו, אז נמשיך לפסוק זין. וירד וידבר לאישה, ותישר בעיניי שמשון.
כמו
שמצד
שני, הוא כן אומר, ישרה בעיניי, ואחר כך אתה רואה שהיא ישרה בעיניי.
נכון, זה אני ניסיתי, אני דיברתי על זה בזמנו, באמת עם אוריאל סימון. מי שמכיר, אז הוא אפשר לומר שהוא הקים את המחלקה לתנ"ך בבר אילן. הוא אדם חשוב, הוא מעביר בהם עיון גם כן. השיעור שלו הוא נראה לי הראשון שנסגר, כל שנה. כן, כלומר שכבר כמות האנשים היא גדולה, בואו נגיד, אם אני זוכר טוב, בבית כנסת יש 400 איש, ובעולם שמחות יש 350, אז הוא כבר עבר את שניהם ביחד. כלומר, הוא מעביר בבית כנסת, ויעשו, הוא יעביר.
שיעור כבר נסגר.
כן, כן, האמת, כל יום שני כבר נסגר.
כל יום שני נסגר,
כל יום שני. כדאי להירשם מהר, יום רביעי זה יום מצוין.
יום רביעי זה יום מצוין?
כן, כן. אבל בכל אופן, הוא מעביר כאילו פשוט עם הסרטה. כלומר, שמים מסך באולם השני והוא מעביר לשם. השיעורים הבאמת גדולים ככה הם מעבירים, הוא בערך היחיד בינתיים. הוא בהחלט אחד עד. אז פעם אחת תפסתי אותו באוטובוס ודענו בדיוק על זה. ואז הוא זה שבגדול שכנע אותי על העניין הזה, שכנראה שמשון באמת פשוט אוהב אותה. ויש לו עוד כמה ראיות, אבל פשוט אני לא רוצה להרחיב. בכל אופן, העליתי בפניו את האפשרות הזאת. שהנה, בהתחלה רק כתוב, אותה כך לי כי ישרה בעיניי, כלומר, הוא אומר להם את זה ולא ברור אם זה נכון. ורק אחרי זה ישרה בעיניו. אז הוא אומר, לא, נו, זה באמת לא כזה חזק. אז יכול להיות שזה חזק, יכול להיות שלא, אבל לאור הנתונים האחרים נראה שזה באמת כאילו שהוא אהב אותה. כלומר, מקודם בהתחלה הוא רק ראה אותה ורצה אותה. כן, רצה לבדוק. וכדי לשכנע את ההורים שלו, הוא אמר, היא כבר ישרה בעיניי. ואז שהוא יורד ורואה אותה ומדבר אליה, אז היא באמת יש הרבה. הוא כבר מדבר אליה, הוא מכיר אותה, מכיר את האישיות שלה. ויש לה אישיות מקסימה כזאת. הוא מציקה, מתברר. אז נמשיך. אז זה לגבי לא ידעו כי מהשמי. כי טוענה הוא מבקש מפלישתים.
אז אם הוא באמת אהב אותה, אז טוענה, אז הוא מבקש, אז צריך להיות השם.
הוא מבקש, צריך להיות השם, כן. ובעת ההיא, פלישתים מושלים בישראל. חשוב שנדע, כי אנחנו אין לנו מושג על זה, נכון? לא אמרו לנו את זה בתחילת פרק י"ג. למה כתוב את זה פה? ובעת ההיא, פלישתים מושלים בישראל. השורש משל. לא יודע, נחכה עם זה. וירד שמשון ואביו ימות.
אולי הם
לא רק, אבל כן.
אולי הם מושלים משל. פלישתים מספרים לנו סיפור, כי הם בעצם חלק מהסיפור של שמשון. מספרים לנו...
זאת אומרת, הכל זה משל.
פלישתים מושלים בישראל. מושלים משל.
אתה צוחק, אבל יש חוקר שאומר את זה. כן. בשם שיפר או שיפר, לא זוכר? הוא עומד על דבר מעניין. כן? המילה חידה מופיעה בסיפור, נכון? כן? אז המילה חידה מופיעה בתנ"ך 17 פעמים. כן?
17 פעמים, נכון? זה מספר טיפולוגי ברור. 17 פעמים חידה. כן. מתוכם 8 פעמים אצלנו. כן. ובשבע פעמים האחרות מתוכם יש לנו 9 ספר. 9 פעמים אחרות, 5 מתוכם זה נאמר בסמיכות, כמו בהקבלה, למשל. חוט חידה הוא משול משל על בני ישראל. כלומר בעצם כמעט כל פעם, חצי מהפעמים זה משל בשמשון. בחצי האחר בתנ"ך זה מופיע כמעט תמיד יותר מחצי, בסמיכות למשל. והנה גם פה זה שמשון בסמיכות למשל, אבל במובן הזה.
כן? עכשיו, זה קצת כאילו, אני חושב, קפיצה רחוקה מדי, אבל אנחנו צריכים לראות את כל הנתונים ואז זה התחיל לשכנע יותר, שאולי יש פה איזה משהו. פלישתים מושלים בישראל. מה זה פלישתים מושלים בישראל? אם זה במשמעות של משל הזה, אז הם מושלים בישראל, כלומר עושים מישראל משל. נכון?
מה?
הם כאילו מושלים בישראל, באמצעות...
זה חוזר לטענה ששם שלא מבקש.
מה?
חוזרים למישהו שתעשו פה.
כן.
פלישתים מושלים בישראל. וזו הסיבה שהוא
גם לקחת אישה,
כדי
בגלל התואנה. כן, כן, לא, בפשט הפשוט כן, הוא רק רצה להוסיף שיכול להיות שזה מושלים במובן של משל, של לחוד חידה ולמשול משל. עכשיו זה, זה מסוג הדברים ש... כן, יש דבר כזה שנקרא משמע זמני. כן, אתם יודעים מה זה משמעים שונים?
דיברנו על זה
שבוע שעבר. כן, שכאילו, יכול להיות שיש איזה משמע מסוים ש... עולה פתאום, במטרה שהוא יעלה בכוונה, ואז זה הלכת. כן, פה זה הפוך. פה זה אמור לעלות אסוציאציה ובאותו רגע אתה חושב זה לא הגיוני, ואחרי זה פתאום זה עולה. כשאנחנו רואים את החידה, כשאנחנו רואים את כל הדברים. אז אנחנו נחכה, אנחנו עוד לא, זה לא משכנע בכלל, ותפסיק עם מה שאתה עולה פה. וירד שמשון ואביו ואימו תמנתה. ויבואו עד כרמי תמנתה. והנה כפיר הריות שואג לקראתו. כן? דרך אגב, מפה ניסו חכמים להוכיח שבת יפתח, כל הסיפור מבת יפתח, הנדר לא התכוון לבן אדם. שהרי כתוב, אם, כן, ראיה יוצא אשר יוצא מדלתי ביתי לקראתי, בשבי בשלום בני אמון. אז זה יכול להיות כבשה או משהו כזה. אתם אומרים שלא יכול להיות שחיה תצא לקראת, שהביטוי לקראת זה כאילו יותר כאילו אנושי, שבן אדם ממש מתכוון לצאת לקראת. אז הנה, יש לנו פה אריה ששואג לקראתו. מה שאומר שגם חיות יכולות לשאול לקראת. מה הפרח על הדבר הזה?
שפה הוא לא יצא לקראת, אלא פשוט היה בדרך,
כאילו
זה לא
יצא מהמיים. כן, הוא לא יצא לקראתו בשובו בשלום. זה משהו אנושי. כן, או, אתה יודע, חזרת וזה. פה הוא שואג לקראת ארוחת הבוקר
שלו. למרות שהכלב
של סבתא
שלי, כל פעם שהם חוזרים הביתה, הוא יוצא...
כן, אז כולם אומרים, כולם תמיד אומרים, לא, 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 אבל יש כלב שהוא יכול לצאת לקראת בשובו בשלום. אז כזה נובח לו בשמחה. כן, אז זה קודם כל מניח דבר שלא כתוב ולא רמוז, שהיה לו כלב. ב', אם זה ככה, אז מה, אז הוא התכוון לכלב. הוא התכוון להעלות כלב. זה מעניין. חברו הטוב ביותר של האדם. אז אתה יודע, זה משהו קורבן. וגם תמיד.
לא, אבל לא זה... אבל אתה אומר לקרות את מה שאופית. אתה אומר, יוצא לקראתו, יוצא ולא.
אה, בדיוק. מה זה יוצא לקראת משהו? זה סימון של מטרה, כן? לקראת משהו מסוים. זה לא שהוא סתם יוצא, הוא יוצא לקראת זה. זה הכוונה שלו בראש.
אז בוא, אז אתה אומר, בוא לקראתו, יוצא בזה ולא.
הוא לא יוצא פה. כן. הוא רואה אותו בעצם.
פה
הוא
שואג לקראתו.
לאכול.
כן, כן. זה לא שהוא בא מראש ומתכנן, אני אמצא עכשיו לקראת שמשון. הוא רואה את שמשון והוא שואג. אז למי הוא שואג? הוא לא שואג לעץ. שואג
לשמשון. שואג לקראתו זה גם אומר את המטרה של השאגה.
לא, כן. שואג הוא מכוון לשמשון.
אני סימנתי אותך.
אבל
מה אכפת
לנו שהוא שואג?
אה, שואג.
שואג לקראתו זה כמו...
כן.
היו צריכים להגיד שהוא עושה משהו, כן? זה לא בעיני כפיר הרעיות, ואז שמשון הרג אותו.
יוצא לקראתו.
הוא לא יוצא, הוא לא...
בא לאוכלו. מרחרח אותו, לא...
יש כפיר הרעיות והוא מפחיד את שמשון, הוא מסוכן
לשמשון. לא, שואג זה בדרך כלל סימן של מצאתי פה טרף. כן, זה בדרך כלל מה שהאריות עושים לפני שהם טורפים. רואים את זה בתנ״ך גם בעוד כמה מקומות.
זה גם יכול.
אריה שאג מי לא יירא. אני מפחד, שאג. בסדר, שישאר שם.
זה יכול להיות.
שואגים את הארץ.
לא,
זה אבל מעניין. שם הרי הדרשה היא, הדרשה של הפסוק, כן? שהם שואגים לטרף, למה הם שואגים לטרף? לבקש מאל אוכלם. כלומר, הם שואגים שהשם עזר, כן? לא. פה הם שואגים כדי ל...
אגב, נראה לי שיותר נפוץ שאריה שואג בגלל שמעירים אותו מאשר בגלל שהוא רוצה לאכול.
מעירים אותו?
כן, לדוגמה. סתם, כי אריה ישן איזה 18 שעות ביום, וזה ביה איזה שצטע.
כן.
אבל
זה... לא, אבל הוא עוד כפיר, יש לו כוח. כפיר הרעיות של העיר לקראתו, כן? אנחנו עוד במתח, מה יהיה? ותצלח עליו רוח השם. על מי?
על
הכפיר. כן, על שמשון כנראה. וישסעהו כשסעה הגדי. כן, הנה דוגמה שמוכיחה שלא כל מצלול יכול להיות נכון. כי כאן קשה שלא לשמוע שסעה גדים, נכון? וישסעהו כשסעה גדים. אבל זה ברור שזה לא יכול להיות, כי זה עוד לא מומצא.
אז...
כן. הרב מדן, כן, יש לו סברה בהחלט מעניינת לגבי השיסוע, שזה לא השיסוע מהפה.
זה שעושה השיסוע?
אלא לא, הוא תופס את הרגליים האחוריות וישסעו. ככה משסעים גדי.
כמו שעושים תרנגול ממולדת.
כמו ברהדיה. מישהו מכיר את הסיפור של ברהדיה? בברכות, פרק ט'?
מה עם
ה... עצים. בדיוק. אז הוא עשה את זה בלי העצים, וזה גדולתו.
מה זה ברהדיה?
תשלים. סיפור נפלא והזוי, אחד ההזויים.
יש איזה אחד שהרומאים לא אהבו אותו, בקציר, הרומאים לא אהבו אותו, וקחו...
זה הסוף של הסיפור, כן.
כן, זה קצת של הסוף. הסוף זה החלק המעניין.
עשו שני עצים.
עשו שני עצים.
קשרו אותם.
כופפו אותם, קשרו אותו לשני עצים, ואז עזבו אותו. כאילו, קשרו יד ורגל פה, יד ורגל פה, ואז עזבו.
מה
זה עם הסוסים? לא, עם הסוסים זה סיפור, זה עם סוסים, זה סיפור אחר.
בקיצור, אחרי שסיימנו את ה...
זה בית?
את הנייטמר
היום. לא, אם שכנע, זה עוד להיות ב... סנריה.
טוב.
אתה אומר לעבור במשך
מיין,
צבע מיין ש...
אוקיי.
נעשה מה אתה מתתייק.
טוב, אני
לא יודע. אני לא יודע איך משעשים גדי, הרב אדם כן יודע איך משעשים גדי. אני בטוח שהוא גם ניסה.
מיטות מוזרות בגמר לא חסר, יש שובת את הזאת שהיא
התעצבנה,
החמור שהיא התעצבנה על הקלה שלה, אמרה לה לך את המשכי את עצמך בשמן הפרסמון.
כל הציורים מימי הביניים וזה מציירים אותו עם הפה, כן?
אז היא אמרה לה תדליק,
ואז
היא הדליקה לזה.
כי הרקולס גם
עושה. ואז היא נשפה לה והיא נשרפה.
בקיצור, אחרי שסיימנו את המיטות המשונות להיום, כן, בכתיב ברור לו מיטה יפה.
עם שמן הפרסמון ונר.
אתה דובר על ההקלה? כן, כן. יהיו אנשים מבריקים.
שמן פרסמון ושרגה.
אם כבר, לעשות לה...
שרגה.
שרגה.
מילה מצחיקה.
לא, פשוט שרגה עזר לה.
שרגה עזר לה.
הוא שפך את הפרסמון.
היא ביקשה שהיא תדליק את שרגה. ואז אמרה, מה את מדליקה בני אדם?
לא רואים מה רגע.
טוב, בקיצור. אז יפה. אחרי שסיימנו את ה... העניין הזה, אז כתוב, ותסלח עליו רוח השם, וישעשהו כשעשה הגדי, ומאום האין בידו. כן, חשוב מאוד שהוא עושה את זה בלי שום דבר בידיים, כי אחרי זה זה יהיה אחרת. נגיד, בפעם הבאה שהוא תסלח עליו רוח השם, לא הפעם הבאה, הפעם השנייה, זה עם הלכת, כן. אז מעניין. וירד וידבר לאישה, ותשאר בני שמשון. וישוב מימים לקחתה. כן, זה אמרנו כבר, את אשר עשה. זה שאלה ידועה, אין לי תשובה מצוינת לזה. כן, מה אמרנו משהו ממך?
גם השאלה של איפה הם היו ואיפה הוא היה,
אם הוא לא עבוד. כן. קשה לדעת. אני הצעתי שאפילו יכול להיות הפוך ממה שכולם אומרים, ובעצם רק אביו ואמו היה אסור להם להיכנס לכרם, ורק הוא היה מותר לו. כי בשום מקום לא כתוב שאסור לו לשתות יין ושכר.
ולהורים שלו,
כן. לא כתוב, כן. אז מי שיכול להיות ממש ממש תמים ונאיבי יכול לומר ככה. כן, כי הרי ויבואו עד כרמי תמנתה, ושם כפי הראיות שואג לקראתו. משמע, רק לקראתו הוא שאג בכרמי תמנתה. ההורים שלו לא יכולו להיכנס, כי כרמי תמנתה אסור. כי כתוב, סחור סחור, אומרים על הנזירה. לך לך בין לזה, כן. סחור סחור, לך אמר לא ציפור. ומכאן שם הלכו. בכל אופן, אם זה נכון, אז זה בעצם מוצאים מדעת החוקרים שאומרים שהוא כבר בעצם חטא בנזירות שלו, בזה שמיד אחרי שהוא מסיים עם זה, אז כתוב, ויעש שם שמשון משתה. אבל הוא נזיר, איך הוא עושה משתה? וברור שמשתה זה לא יהיה מים, אלא יין. אז מה... בסדר, אז יש אומרים, לא, הוא לא שתה בעצמו, רק עשה להם משתה. בסדר, אם אתה חי עם זה, אז אשריך.
בחומת של תקווה,
הוא
מסדר
בירה
לכל
החבר'ה,
והוא לא רוצה
לשלוט. כן, טוב. אילו היה מכיר
את חומת של תקווה.
יש תקדים. תקדים.
תאחיר.
כן, אל תאחיר את האווירה. בכל אופן, אז לפני שנגיע למשתה, אנחנו רוצים אבל לשמוע את הדבש. וישב מימים לקחתה, ויאסר לראות את מפלת האריה. עכשיו זה לכאורה מוכיח שבאמת צריך לסור כדי לראות מפלת האריה. כן, כלומר זה לא היה בדרך המקובלת, משמע שהוא זה שסר. אולי. אז אני עדיין פתוח לכל האפשרויות.
אולי הוא סר בתוך הקרמים, אולי סר מהדרך בתוך הקרמים.
כן, אבל אז למה מקודם, כן, הוא הלך בקרמים?
יותר קצר.
נו, אז גם עכשיו הוא היה הולך לשם כי יותר קצר. פשוט הוא הולך, זה הדרך. אפשר לומר הכל. מה שאני מנסה רק לטעון זה שאפשר לומר הכל. ושלא, אי אפשר לדעת כל כך, אין פה ראי הגול.
אפשר לומר הרבה דברים.
אפשר לומר הכל. בעידן הפוסט מודרני. אז ויסר לראות את מפלת האריה, האריה נפל. והנה עדת דבורים בגביית האריה הוא דבש. כן, עדת דבורים זה גם, אמרנו, זה ביטוי מעניין.
עשר דבורים.
כן, עשר דבורים רעות וחטאות. עד מתי לעדה הדביקה הזאת, והוא לוקח את הדבש. וירדהו אל כפיו, וילך הלוך ואכול. זה חשוב מאוד שהוא אכל תוך כדי הליכה. למה זה מעניין אותנו? וילך הלוך ואכול, עד כי אכל מאוד. מה המטרה של זה?
כי הוא לא
נשאר שם. הוא לא בזבז זמן. אוקיי. מה שמעניין זה שכתוב, וילך הלוך ואכול, וילך אל אביו ואל אמו, ויתן להם ויוכלו. ולא יגיד להם כי מגביית הרי ירדה הדבש. עכשיו, אם אנחנו ממש ככה, כמו שאמרנו, תמימים ונאיבים, אז קורה פה משהו מוזר. וישב מימים לקחתה, ואז הוא שר לראות את מפלת האריה. ואז לוקח דבש והולך חזרה להורים שלו. במקום להמשיך לאשתו. נותן להם את הדבש. ואז וירד אביו אל האישה, ויעש שם שמשון משתה. כן, אז כאילו ממש, הוא ממש שינה את התכנון שלו. הוא הלך אל האישה ואז, יש פה דבש, בוא נעלה את זה חזרה להורים שלו. למה?
מה?
ההורים
שלו לא
אוהב את
זה
שלוקח
שבשתי. הוא אומר להורים שלו, אני יורד לגרד את האישה
הפשתי.
ואז הוא חוזר אחרי כמה
זמנים
נפש.
כן. זאת האישה הפשתי.
ואז הוא לא אומר להם איפה אתה שהיא. אז מניחים שהיא הביאה להם. ואז
אבא שלו
אוהב
אותה,
ואז הוא אוהב את
הדבש בעצם.
לא יודע.
זאת אומרת שהדבש זה בעצם משל לאישה.
זה לזרוק...
מוזר למה בישראל.
מה? שמה? זאת אומרת, טוב, אולי. בכל אופן, אז זה מעניין, אם הדבש הוא משל לאישה, נראה את זה. אז וירד אביהו אל האישה, ויעש שם שמשון משתה, כי כן יעשו הבחורים. והגיר אותם אותו, ויקחו 30 מרעים, ויהיו איתו. זה ממש מוזר, נכון? מה זה? והגיר אותם אותו, נשמע כאילו, הנה הוא מגיע, אז בואו מהר ניקח 30 בחורים. מה זה הדבר הזה? כלומר, מה זה ה-30 בחורים האלה, ולמה צריך אותם? מה, מפחדים משמשון? כי רותם אותו, אז מהר חיברו לו איזה 30? למה לא כשהם מפחדים? כי בינתיים הם לא מפחדים, הם יפחדו בהמשך, אל תדאג, נגיע לזה.
זה משתה כאשר 10 בחורים, זה נהיה כזה מסיבת רווקים, אז הם אומרים, אנחנו
נגיע, בואו נלך לדעת. כן. לא, זה לא שנה אחרי שהוא התחתן איתה.
לא,
שנה אחרי שהוא רצה לעשות איתה, ואז יש שנה של נניח אירוסין. ואז הוא שב, אם מימים זה שנה, כן, לא בטוח. אז הוא שב בשלב מסוים, ואז הוא עושה את החתונה. אז בסדר, שמים לו 30 מרעים. מה זה מרעים?
מרעים זה יכול להיות
למשון רע. כן. אז זה למשל אחת הדוגמאות לדו משמעות מכוונת שיוני גרוסמן באמת מעלה.
שכאילו עכשיו שהם
מרעים, ואז הם מרעים. כן. עכשיו, השאלה היא איך אתה מוכיח שזה נכון, ולא שסתם העלינו בחקתנו איזה מין קשקוש מקושקש. אז לאורך הסיפור רואים איך שהטוב והרע משחק. אז נראה. אז יש 30 מרים, ויאמר להם שמשון, אחוד ענה לכם חידה. אם הגן תגידו אותה לי שבעת ימי המשתה ומצאתם, ונתתי לכם 30 סדינים ו30 חליפות בגדים. ואם לא תוכלו להגיד לי, ונתתם אתם לי 30 סדינים ו30 חליפות בגדים. ויאמרו לו, חוד אחידתך ונשמע אינה. בוא נשמע. ואז בוא אומר להם, ויאמר להם, מהאוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק. באופן מפתיע, ולא יכלו להגיד אחידה 3 ימים. כן, זה מעניין אחידה הזאת. סתם ככה, לא הייתי כותב את זה, התרושש את הסיבה טובה. מה התשובה על אחידה? דרך אגב, זה נורא פשוט.
מהאוכל,
יצא מאכל. ומאז, מהאוכל יצא מאכל, מאז יצא מתוק. זה נשמע כביכול, כאילו האוכל והאז יכול להיות אותו אחד, והמאכל והאוכל יצא אותו אחד. כלומר, מהאוכל האז יצא מאכל מתוק. מצד שני, זה יכול להיות שזה תשובה משהו אחד ומשהו אחר. עכשיו, מה כולנו אומרים עכשיו אחרי הסיפור?
אחרי הסיפור?
אחרי שכבר קראנו, הסיפור
מהאריה.
אז הם עונים לו גם כן בהקבלה, נכון? הם עונים לו בתקבולת. מה המתוק מוגש?
מאז מהאריה. אז פה זה כאילו שהוא אוכל את הורים.
כן.
כי הוא חזק. אז הוא יכול.
לדעתי. אז זה שהוא...
אז זה כאילו שהוא אוכל דברים, כי הוא חזק. יכול לאכול דברים.
אשמח מה זה?
אשמח זה ששאלת מה אנחנו אומרים שוב אחרי הסיפור.
כן, אז שני הדברים הוא צריך לשים לב.
שזה יכול להיות בסדר כאילו.
זה מה שנפטר פה. הם לא מתייחסים להם מהאוכל את המאכל. דבר שני, שימו לב שהחידה שלו, שהיא אמורה להיות לכאורה השאלה, כתובה כתשובה. והתשובה שלהם כתובה כשאלה. יש פה איזה מין היפוך מסוים.
זה כמו בג'פרדי.
כן, אבל אני לא חושב שהם שיחקו את זה בעבר. אולי זה יצא מיוון, אין לי מושג. אבל לא נראה לי. בכל אופן, זה קצת מוזר. עכשיו, הבעיה האמיתית בזה שהם עונים בשאלה, זה שהם לא אומרים את התשובה בצורה ברורה. הם לא אומרים את התשובה תכלס. ככה שבעצם לא כתוב לנו מה התשובה. אנחנו אומרים להסיק את זה מפה. מה שכולם מסיקים זה שמה מתוק מדבש, מה אז מהארי זאת שאלות רטוריות. מה מתוק מדבש? ברור שדבש זה התשובה. מה אז מהארי? ברור שהארי זה התשובה. אם אנחנו קוראים את זה ככה, אז מה יוצא? מהאוכל יצא מאכל, כלומר מהאריה יצא דבש. ומאז יצא מתוק, מהאריה יצא דבש. אם זה נכון, אז כולם בטח מכירים את זה שבעצם שמשון שאל אותם חידה בלתי אפשרית. כן? כי הרי איך הם אמורים לנחש? אריה שיש בתוכו דבש.
מה זה הדבר הזה? במקרה, שמשון ספציפית עשה את זה וראה את זה. אבל למה הם אומרים לנחש? זה בהנחה שהם לא ראו את האריה שמסתובב שם, כאילו הגבייה של האריה שמסתובבת בכרמי תמנתה, שנופלת בכרמי תמנתה. אז זה לכאורה אפשר.
אבל מצד שני זה כן קל מאוד להגיד שאולי שזה כן הפתרון, כי הוא אומר, אני אחר כך אולי חרש נגד את זה, אני לא מצטעים חידתי, כלומר, הוא אומר שהם מצאו את חידתו.
השאלה אם זה, השאלה אם האמירה הזאת זה התשובה לחידה, או שהיא מוכיחה שהם יודעים את התשובה לחידה. נגיע לזה, בואו ננסה לראות ואז זה. נמצא את הקריאה ואז נתחיל לסבך אתכם כחוגן. אל דאגה, פשוט זה לא הולך להיות, אני מבטיח לכם את זה. ובסדר, ולא יוכלו להגיד אחידה שלושת ימים. ויהי, ביום השביעי. כן, יש פה איזה מין קפיצה פתאום. ויאמרו לאשת שמשון, פתי את אישך, ויגד לנו את אחידה. פן נשרוף אותך ואת בית אביך באש. על ירשנו קראתם לנו? לא. כלומר, הם משכנעים אותה בדרכים לא יפות. אם לא תגלי את אחידה, את פשוט תשרפי עם בית אביך. והיא כמובן, כדי שזה לא יקרה, היא בוכה עליו, ותבקש את שמשון עליו, ואתה אומר, רק סנק אני ולא אהבת אני. האחידה חדת לבני עמי, ולי לא הגנת. והיא אומר לה, הנה להביאו לי מי לא הגנתי, ולך אגיד. ותבקה עליו שבעת הימים אשר היה להם המשתה. שזה בכלל מרשים. כאילו, שלושה ימים הם לא מצליחים להגיד, ביום השביעים נזכרים לשאול אותה, ואז היא מצליחה שבעה ימים, כל שבעת ימי המשתה לבכות עליו. יש פה איזה משהו בעייתי עם הימים, נכון?
יש איזה כזה... ביום השביעי, ככה הסיפור הזה, הם אמרו לה, שבחת
שבעת
ימים,
ואז ספר להם. ותבכה עליו שבעת הימים, למה היא בוכה עליו שבעת הימים?
כי הוא לא מספר לה. כי הוא לא מספר
לה. לא, אבל... היא כאילו, לפני שביקשו ממנה לגלות, היא סתם רוצה.
אולי גם שומעת
אחרי לא עושה. לא.
היא בינתיים נמצאת במסיבת רווקות.
לא, זה פה, מין, כאילו, ביום השלישי, ביום השביעי, רגע, הם הלכו וביקשו ממנה, זה...
סתם מחשבון?
לא, ביום השביעי, ואז, כאילו, באים להגיד, ביום השביעי, הם... ידעו את החידה, ואז מסבירים לך למה הם ידעו איך הם ידעו את החידה.
ויהי ביום השביעי. ואז אנחנו קוטעים את הרצף וחוזרים חזרה בזמן ואומרים ואומרו לה שיש משום, ככה אתה קורא את זה?
אני אומר, לא יודע אם אני קורא את זה ככה, אני ממש...
זה לא, זה אפשרות לקרוא את זה ככה. טוב? זה מעניין. חוקרים אחרים, רחמנא ליצלן, פשוט עושים את הנורא מכל, וכותבים ויהי ביום הרביעי. שינוי קטן, דק, וקטן אותו בהם. זה גם גדיל. ששלושת ימים לא יכולים לומר, והיא ביום הרביעי, והם בואו לשת שמישון.
אז ואז הוא בוכה שבעת
הימים. עכשיו, זה שהיא בוכה עליו שבעת הימים, אפשר לומר טוב את מה שנשאר משבעת הימים. חזק זה לא, אבל מה נעשה? אם אני זוכר טוב, בתרגום השבעים זה ככה, אבל אני לא בטוח. כלומר, זה לא רק חוקרים, אלא כבר יש נוסחאות כאלה. אבל שוב, פתרון יפה לא ראיתי לזה, יש כמה פתרונות אפשריים. כלומר, שביום השביעי זה לא היום השביעי לשבעת ימי המשתה, למשל. אני נראה לי המלבים. אלא ראי בשבת, שהיה ביום ראשון כמירו, מה שאני לא יודע מה. אז הם אמרו לה שיש משון ואיכות. בכל אופן לא ברור, לא ברור מה קורה.
אבל אז הוא עושה עסקים בשבת.
אז הוא עושה עסקים בשבת, נכון. כי נחמיה עוד פעם נולד, וגם ירמיה עוד. אז הוא לא ידע. כן, להזכירך יפתח אלה קורבן אדם. כן. כן. בכל אופן יש כאן בעיות, וגידון עשה אפוד. אפשר להמשיך הלאה. ומיכה עשה... טוב, בחיצור. אז זה מה יש. אז היא מציקה לו, והיא ביום השביעי, ויגד לה, כי היא ציקת הוא. ותגד אחידה לבני עמה. ויאמרו לו אנשי העיר ביום השביעי. זה ממש יפה החילוף הזה. פתאום אנשי העיר באים ואומרים לו. הוא אמר את זה למראים שלו. מה קורה עכשיו פתאום ש... כאילו, אנשי העיר באים ואומרים ביום השביעי, בטרם יבוא אחוז. זה די ברור שמה שקרה פה זה פשוט התהליך היפה הזה של יש איזה 30 איש ששומעים איזה חידה, מנסים לפתור, ולאט לאט זה מתחיל להתפתח, ואנחנו מתחילים לשאול ולברר, ובסוף כל העיר כבר רוצה לדעת את התשובה לחידה, ואז אנשי העיר כולם כבר באים ואומרים לו ביום השביעי.
אולי זה אותם מנסים, או כזה הם והם זה חברים, אז הם פחות,
אבל... לא הבנתי. הם עכשיו כאילו רק אנשי העיר?
כן, גמר, זה אחד
אבל עד שהעיר...
בדרת ואמנם חכמה ואוהבה.
לא, שם... שם אבל חכמה מובן כאותם אנשים כמו אוהבה נניח, או אפילו לא משנה אם זה בערך. אבל פה, אנשי העיר זה לא רק השלושים. גם אם השלושים נקראים עכשיו אנשי העיר, אבל ביטוי אנשי העיר מרחיב את זה לכולם. כי אנשי העיר זה לכול, אין פה חלוקה כמה מאנשי העיר. כל אנשי העיר באו. אבל בכל אופן, יכול להיות שזה כן, יכול להיות שזה לא, אני לא יודע. זה כל תמנע אבל כמריקחה. מחכים לשמוע את התשובה שנמצאת להם מתחת לאף, ומן הסתם גם במשך הזמן קצת הסריחה, עד שהדבש בילה שם תז. ויאמרו לו אנשי העיר ביום השביעי בטרם יבוא החרסה. כן, בטרם שקעה השמש. שמשון. זה מעניין שדווקא בסיפור שמשון מופיע חרס במקום שמש. שזה היינו מצפים ששמש יהיה טוב. מה מתוק מדבש ומאז מערי? ויאמר להם, לולא חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. טוב, חייבים להוסיף גם את זה. זה התשובה של הבסוף. לולא חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. ברור שיש פה ממש תקבול לדברה. יש פה... לולא ולא, תלתי, כלומר בעצם שלוש מילים שמורות באותה צורה, יש פה ממש תקבולת יפה מהבחינה הזאת, ואם אתם לא חרשתם בעגלתי, אז לא מצאתם חידתי. אם לא היה את זה, אז לא היה את זה. זה מאוד ברור, אבל היופי של זה הוא נקבע. מה אפשר ללמוד מפה? שוב, הוא עונה להם את האמירה בצורה דומה. הם ממש עושים דו שיח כזה, כמו של איזה קומדיה יוונית. וכל אחד עונה במין חידוד משלו. כן, זה לא יהיה הפעם האחרונה ששמשון מדבר ככה בשפה שירית. אבל כאן זה נגמר בינתיים. עכשיו אני רוצה באמת, טוב, רק נקרא מה הוא עושה בסוף כדי לראות את העניין. ותצלח עליו רוח השם, כאילו השם פתאום שוב מופיע. וירד אשקלון ויח מהם 30 איש ויקח את חליצותם ויתן החליפות למגידי יחידה. ויחר רפו ויעל בית אביו. הנה הוא מתעצבן וחוזר לביתו.
רגע, מה הם הסדינים?
מה הם הסדינים? כן, אני מניח שלא היה להם סדינים בדרך שפגש אותם. כן, לא, אבל השאלה גם מה זה חליצותם.
אולי זה חצי תשובה, גם חצי מהשאלה. חצי תשובה, זה חצי תשובה.
אהה, אבל זה לא היה תשובה מלאה.
אתה החלטת שזה לא זו.
כן, לא, זה מעניין גם בגלל שהוא נותן את החצי השני. והם הרענו על החצי השני. אתה באמת מעניין? לא חשבתי על זה. כלומר, בעצם הם יקבלו על זה סדינים וזה חליפות בגדים. הם פתרו את זה, אז מקבלים חליפות בגדים. טוב, בסדר.
אתם צריכים להביא לו סדינים לברעיקיון
מהם.
הוא נראה לי ויתר, הרי בסופו של דבר הוא לא חשב שיתנו לו. אין לו מה לעשות עם 30. הוא אחד. כן, הוא לא תכנן בכלל שמישהו רואה פה אוזן, נכון? עכשיו בוא נחזור לחידה. מה בדיוק החידה אומרת? בואי ככה, למה לחשוב, כן, למה אני בכלל משגע אותך? למה לחשוב שזאת לא התשובה? אותה נכון שהתשובה הזאת היא לא שהאריה והדבש זה האוכל והאכל ואז זה המטרון. לא מפריע לכם התשובה הזאת?
אולי כי הדבש לא יצא מהאריה.
הוא הוציא אותו מהאריה. כן, האוכל יצא מאכל.
זה דבר הראשון שדיברנו על...
דרך אגב, יש עוד חיה שמה שיכולה להיות את התשובה.
דבורה.
כן. הרי מהדבורה יוצא הדבש. והיא עזה שהיא עוקצת ויוצא ממנו מטה. אז זה גם תשובה אפשרית.
היא אוכלת.
דרך אגב, המחקר מקובלת מאוד עליה, מקובלת מאוד. אני השתגעתי, כאילו קראתי שוב ושוב ושוב, כולם אומרים את זה וכזה ומה זה. שהתשובה שלהם... אתם מנחשים מה התשובה?
שהם עומדים עם הספציפי, שום מתוק מדבש, עם הספציפי שואה.
שזה רומז שאוכל את פשטים, משהו כזה?
כן. שהם עומדים עם השם?
אתה לא תלוי אותם, התשובה היא אהבה.
מה?
נכון? וזה מקובל, כאילו, לא משתגל. מה ההיגיון?
כי עזה כמה ותאהבה.
עזה כמה ותאהבה, והיא גם מתוקה מדבש וכולי. או, ו... כן. מה הקשר? אבל זאת השאלה, מה אוכל יצא ואכל, מה יצא מתוק? הם לא עונים לו את התשובה לחידה הזאת. הם עונים לו איך הם הגיעו אליהם. והתשובה לחידה שוב נשארת בסוד. הם אמרו לו אותה, אבל הסיפור לא מספר לה. כן? כלומר, הם אומרים לו, אה, אכלת אותה, מה מתוק מדבש ואז מהרי, אהבה. ככה הצלחנו להגיע אליה. כן? כלומר, דרך האהבה שלך, דרך זה, הצלחנו להגיע לחידה. מה זה? אז התשובה שלו, כן, היופי, אולי, זה בעצם תשובה לחידה שלהם.
אז הוא לא אומר להם, לא הייתה לכם דרך לגלות את התשובה, אלא פרוטטית, לא הצלחתם את זה, כאילו...
לא, לא מצאתם אם לא הייתם עושים את זה.
כן, כלומר, זה לא, זה כמו שאני אגיד, זה לא שאני אגיד לבן אדם, אני אומר לבן אדם, לא הייתם מצליח את זה אם לא הייתם מרמת, זה לא אומר שאי אפשר להצליח את זה בלי לרמות.
כן.
אתה לא היית מצליח, כי עובדה שהיית צריך לרמות.
כן, וגם יכול להיות שהוא הביא מתוך זה שהם איימו עליהם או משהו כזה, ואז הוא נורא התעצבן. אז זה אפשרות אחת.
כן, כמובן, מה זה כל הנפי האם? אמרים בנו לו הבעלים, כל העירי יורת עליו.
אני רוצה לשאול לו שאלה אחרת, כן? כל מה שאמרנו עד עכשיו זה בכלל לא התשובה שלי. יש לי בעיה אחרת. הם עונים לו, מה המתוק מדבש מאז מהרי? כלומר, נתחיל מההתחלה, מי גילה להם את התשובה? אשתו, נכון? ומי אמר לה את התשובה? הוא. אז מה הוא סיפר? בהנחה שזה האריה והדבש והארון הבגדים. שהוא הרג אריה, ואחרי זה הוא הגיע, והיה שם דבש. הנה, מהאריה יצא דבש, נכון? עכשיו הם באים ואומרים לו כך. מה המתוק מדבש? הוא מאז מהארי. עכשיו, מה המתוק מדבש? שאלה רטורית, נכון? הכוונה לדבש. הוא מאז מהארי, זה גם. שאלה רטורית, מה, מישהו יכול להיות יותר חזק מהארי?
בסיפור
הזה ספציפית. אם מכירים את התשובה, אז לכאורה זה לא יעלה לדעת שזה אריה, כי מה אז מהארי לא יכול להיות רטורי? מה אז מהארי? שימשם. הוא הרג את האריה. אז מה פה השאלה הרטורית? למה אז מהארי? כמובן שימשום. ואני אגיד לכם יותר מזה. הרי אומרים, האוכל יצא מאכל. אם שימשום זה האוכל, כן? אז זה מאוד מסתדר, בגלל שהרי הוא היחיד שאכל פה עכשיו, נכון? והילך הלוך ואכול, הוא אכל. לא יצא ממנו מאכל, נכון, הוא לא הבין נניח למישהו אחר שיוכל גם. אז יצא מאכל. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, מה פלישתים בסוף יעשו לו כשהם כבר יתפסו אותו? ומה הוא יעשה עד שהם ייקחו את הלגון? יהיה תוכן בבית האסורים, שוב יצא ממנו מאכל. ובסוף, כן, גם עם הלחי, שהוא בסוף משליך אותה, זה יצא ממנה גם מים. וכמעט כל דבר שהוא נוגע בו אפשר לומר יצא ממנו ככה. וכל זה, בהנחה שאנחנו קוראים את זה ממש כפשוטו. ולא שאוכל הכוונה כמו ויאכלו את ישראל בכל בית. כן, שהכוונה כאילו שהוא מנצח. אז מאכל יצא מאכל או משהו. זה אני חושב אבל שיהיה משמעות בסוף. כלומר, בסוף אם יגידו, אה, אתה אוכל, אז אנחנו נוציא ממך מאכל. גם במובן הטכני, תוכן, וגם אנחנו ננצח אותך. ומאז יצא מתוק וכו'. אז זה לדעתי שלב ראשון שדי מחייב. כלומר, היחיד פה בסיפור שאכל, זה שמשון, הוא באמת אז מהארי. והנה הם אומרים, אה, מה אז מהארי? אתם שואלים? אז בואו נראה לכם. הוא הולך ומנצח 30 פלישתים, והוריד אותם ולוקח את החליצות. כביכול שמשון פה ממש מתאים להיות התשובה. אבל אני חושב שיש עוד תשובה.
אבל אז מה מתוק מדבש?
מה מתוק מדבש? מה מהארי? אותו דבר בדיוק.
לא,
אם הפשט פשוט, לפני שנמשיך הלאה את התוכן וכל דברים האלה בסיפור שלנו, שמשון הרי הוא זה שאכל, נכון? כן, יצא ממנו מאכל, יכול להיות שאפילו יצא מאכל במובן פשוט יותר, הוא הרג את האריה ולכן זה קרה. אז ממנו יצא מאכל, כן? ומאז יצא מתוק, כלומר ממנו יצא הדבש.
כן, אבל אם שואלים מה מתוק מדבש, מאז מהארי, זאת אומרת שאחד זה כן רטורי ואחד זה לא רטורי?
מה? לא, אני אומר, אני התחלתי קודם כל בשאלה שכדי להוכיח שזה לא רטורי. אז פה אמרתי, אין הוכחה, אבל כאן יש. ברגע שכאן יש הוכחה, כן? האמת, לא, עדיין אפשר לומר שזה רטורי וזה לא, נכון. אפשר לומר כל כך הרבה דברים, ולכן אמרתי שאני אסביר אותם. בגלל שיש פה לכאורה הוכחה שהכוונה לשמשון, או לפחות שהוא התכוון לשמשון. מצד שני, יכול להיות שהם עדיין באמת מבינים שזה אריה, ואז הוא מראה להם, לא זה אני. כן? מה אז מהארי? הנה אני אראה לכם. אפשר לקרוא את זה בכמה דרכים. אבל מה שאני כן מנסה להראות זה העיקר שאני רוצה שנמצא איתו. שיש כמה אפשרויות רמוזות כבר בתוך הפסוקים. עכשיו, שמשון הוא לא היחיד. שמשון בתור התשובה, ואריה בתור התשובה, ודבורה בתור התשובה. ומה נשאר לנו בעצם?
עם
ישראל. טוב, הם כאילו שמשון, אבל שם עצמם. יכול להיות, כן? אבל, לא, זה נכון, אבל זה קשור למשהו אחר. עם ישראל, מה זה, אריה או הדבש?
זה בעצם...
כן, אתם מכירים את האלגוריתם של וורט חסידי. כאילו שיש איזו שאלה, איך זה יכול להיות ש-X? או, זה בדיוק העניין. זה בעצם האלגוריתם, נכון. אתה אומר, מה ישראל, זה או זה? אה, זה בדיוק זה, זה שניהם. אז תנסו את זה, זה עובד מכל דבר. תשאלו שאלה ותגידו, זה בדיוק העניין, ותראו איך הכל מסתדר. יש לכם דבר תורה לשבת.
כל שבת.
כל שבת על הכל. מדבר השם למשה לאמור, כאילו, מה בא לחדש לנו? אוח, זה בדיוק היום. זה נשמע. בכל אופן, אז למה אני אומר? זה בגלל שיש לנו עוד אפשרות. כי זה יכול להיות קשור לישראל, אבל מהכיוון השני. כלומר, שישראל הם אולי נאכלים, או עם הדבש, אני לא יודע מה, אבל האריה זה פלישתים. למה אני אומר את זה? אני קצת מקדים את המאוחר, אבל לא שנייה לכתוב את מה שקורה עם האריה. לא הספקתם לכתוב את זה, אבל הלך לכם. כן. בכל אופן, ועבור אתכם לבית מיד, והנה, כן, הריות, שואג, יקרתו. אז נצלח, עליו או שמשון?
שמשון.
על שמשון?
לא,
נתכוון.
לא, כתוב עליו, כתוב עליו. כתוב עליו, כי נקים לבטנו.
השם, לא יש עשרו. יש עשר. על פי, ובאומה, כעדו. זה בתצלח הראשון. יש, אז בתצלח לברוח השם יש עוד פעמיים. שבעצם היום חלק מהקבלה בין י' ו-י"ו. כי פרק י' ראינו עכשיו נגמר בזה שאחרי שהם מגלים אותו דרך אשתו, דרך אשתו בעצם, שהיא בעצם מסגירה את הסוד שלו לפשטים. ותצלח עליו רוח השם, ותצלח עליו רוח השם, וירד אשקלון, ויחנו 30 איש וכו'. אז, ויקח את חליצותם. דרך אגב, זה עוד הוכחה לכך שאין לו עניין להרוג פשטים. אחרת למה הוא מפסיק ב-30? אתה צריך 30 חליצות, אז אתה תיקח לו יהיו 30? יאללה, בוא נתברר. אין לו עניין להרוג פלישתים. הוא באמת רוצה להחזיר להם, אז הוא ירוג 30 מתוכם. אז מאוד אישי ומאוד כאילו נקמה אישית שלו. אבל זה בסוף י' ובסוף ת' ו' גם כן. בני יהודה מסגירים אותו, במקביל לאישה שמסגירה את הסוד שלו, ואז הוא מגיע אל לחי, ואז כתוב כך, הוא בא עד לחי, פלישתים, תרניעו, לקראתו. פלישתים אומנם לא שורגים, אבל הם מספיק בשביל להריח. אז יסלח על שמשון עליו, יסלח עליו ברוך השם. כן, באמצע, במקרה השלישי של דבר תסלח, אז כתוב את תסלח על שמשון. שני אלה, ואיך יש כתוב תסלח עליו ברוך השם. ותהיינה אבותים השם הזמנותיו. הפשטים אשר תעבור באש מסי סואב מעל ידע. ההקבלה נראה לי די ברורה, נכון? יש לנו פה את התאבות, כמו נגנת הוא בעד, הם באו עד. לבוא עד זה לא כזה רגיל, בדרך כלל באים אל, באים... בא עד, כמו מסוים. ומישהו מריע או שואג או עושה קולות של מוזרים אחרים לקראתו. ותצלח עליו רוח השם, ואז הוא עושה את הנס הגדול, שסע כשסע עגבי, או לשסע את העבודים. לא כתוב לשסע, אבל הוא פשוטים שם בערוב האש. תזכרו את הביטוי הזה. ומה עשו יסרב? מה ידע? הוא עומד בידע. כלומר, המילה האחרונה בשני המקומות, זה...
גם באים עשו יסרב מהנדע, עכשיו אין שום דבר נדע.
כן, עכשיו אין שום דבר בעיה שלי, כן. וזה מעניין שכתוב מאומן בידו, וכך במעשה שרום על ידיו, ואז מיד הוא לוקח. וחשוב מאוד, זה מעניין ששמה כתוב במעשה שרום על ידיו, וימצא לכי חמור טריה, ואז מה הוא עושה? היה אפשר לכתוב וימצא לכי חמור טריה ויח בה אלף איש. נכון? עושים לי, יש פה איזה ביטוי מוזר, וימצא לכי חמור טריה וישלח ידו ויקחיה ויח בה אלף איש. מתואר את השליחה של היד והלקיחה, כי בכל... הנה הוא ממלא את היד שלו, שימו לב. היה ריק, עכשיו יש משהו. דרך אגב, הביטוי וישלח ידו ויקחיה מופיע עוד פעם אחת בתנ"ך. לא מצאתי את הקשר, אבל זה קובץ. וישלח ידו ויקחיה.
לא?
לא,
הביטוי הזה בדיוק, וישלח ידו ויקחיה.
משהו כזה.
זה משהו
כזה. זה בבראשית, השאלה שיהיה לכם יותר נוח.
כן, זה אני
לא...
אולי כלומר?
לא. כדי שיהיה לכם יותר נוח, אבל זה לא עזר. כן. לא, אני אמרתי בצורה כזו, כך כאילו, שהורסת את הבדיחה רק כדי שתבין. טוב, נו, בסדר. אז ייבשנו גם בדיחה וגם אתכם, ואפשר. אז למה אמרתי את זה? כי אז יוצא שבעצם האריה בעצמו הוא משל לפלישתים. לכן, תשאלו שאלה יותר פשוטה. הוא רואה מולו אריה. למה השם מתערב? ותצלח עליו רוח השם? זה כאילו יש פה איזה משהו לאומי חשוב וזה, להרוג אריה. נכון, אבל הוא הולך להרוג אריה.
אבל משל.
אז אתה אומר, אם אריה הוא בעצם משל, כן, והנה השם בעצם נתן לו כוחות, אז הוא מבין שזה בעצם איזה משל למשהו יותר גדול, אז נפלא. ואז אחרי זה הוא הולך לראות את מפלת האריה, כי זה נורא חשוב לראות מה היה, כי הוא באמת ראה בזה משהו חשוב. והוא רואה שבתוך האריה הזה שנפל, יש בתוכו עדה של דבורים, כמו עדת ישראל כזה. עדת דבורים.
לא
יודע? יודע, כן. עדת דבורים. כן, אז יש שם איזה מין עדת דבורים ודבש.
יש שם משהו מיוחד, כי יש צלחה לדבורים.
ארץ זבת דבורים ודבש. בקיצור, אז הוא רואה כביכול בתוך הגבייה של פלישתים שהוא הולך לחסל, שישראל מצליחים לגדול ולהתפתח, הם ממשיכים את המשל. כן, כביכול יש פה איזה מין משל, כן, לישראל. ואם כל זה נכון, אז אנחנו רק יותר ויותר משתכנעים שפלישתים עכשיו מושלים בישראל. כן? אז...
משתכנעים שמושלים...
מושלים במובן הנוסף. ודאי שברמה הבסיסית, המשמע הלשוני, המילוני, הכוונה פה למושלים, במובן של לשלוט. אבל, קודם כל, למה אומרים לי את זה? זה לא פעם ראשונה, זה פעם ראשונה, אבל יש עוד אחת. כן? גם אחרי זה, אצל יהודה, אז הם באים אליו ושואלים אותו, מה אתה עושה? כן? כשהם באים לעשור אותו.
שולטים.
הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים, ומה זאת עשית לנו? דרך אגב, באותם מקומות שיש לנו את החשיבות של
המשפט,
באותם מקום שיש חשיבות למשפט, אנחנו נראה את אותם ביטויים שהם מרכזיים בסיפור. העניין הם יודעים או לא יודעים. והשאלה של, של המשל, העניין הזה, אז גם אצל יהודה, הם באים אל שמשון ואומרים, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים, ומה זאת עשית לנו? ויאמר להם, וזה נפלא, כאשר עשו לי, כן, עשיתי להם. וכבר הם מושלים בעצם, אז אני משלתי בהם. עשיתי בהם משל. בכל אופן, אז כל אחד פה בעצם מנסה למשול בשני, אבל מה זה לעשות משל? כן? אם הם אומרים שהוא האוכל, שיצא ממנו מאכל, אז לעשות ממנו משל, הכוונה שבסוף יעשה ממך מאכל. ואם הוא עושה את זה עליהם, אז הוא אומר, בסוף נעשה מכם מאכל. כלומר, מי שבעצם מושל בשני, אז הוא גם בעצם ימשול בשני. עכשיו הכל ברור, נכון?
מי שולט בשני הוא גם בצורה, מי שמספר סיפור על השני?
מי שמושל את המשל הזה על השני, כלומר הוא הופך את השני לזה שבסוף נעשה ממנו מטעמים, אז הוא גם מושל בשני, הוא שולט בשני. ולכן הטרגדיה בסוף זה שמשמשון הם עשו מתמים, אבל בסוף הוא מחזיר להם. עכשיו, אני לא הייתי חושב על כל, שכל התחכום הזה מכוון, אם מלא שהתחכום הזה ממשיך כל הזמן, הסיפור של שמשון, אנחנו נראה שכל דבר אפשר לקרוא פעם ועוד פעם ולקרוא בצורה אחרת, והכל נראה מכוון. אני לא חושב שמישהו יחלוק על ההקבלה הברורה הזאת, בין פלישתים לבין אריה. מצד שני, מה אז מארי? שמשון. ושמשון הוא היחיד בסיפור שאוכל. שני אלה ודאי נראה לי מופיעים בפסוקים. ממש ברמוזים במפורש.
רגע, זה שזה מקביל, זה
מחזק
את הטענה
ששמשון כבר מחובר. כן, אפשר לומר ככה. אפשר לומר שאריה זה פלישתים, כי יש הקבלה. מצד שני, כן, אפשר לומר, אם אריה זה פלישתים, אז שמשון הוא החזק מארי, והוא זה שיצא ממנו מאחר. אפשר ללכת
בשאלה של מה יהיה
התשובה? אנחנו בעצם נשארים עדיין בשאלה. כלומר, אנחנו עדיין לא יודעים.
כן. מה
המבנה
של התשובה?
מה המבנה של התשובה, מה החידה, מה זה. אנחנו רק יודעים שיש פה איזה מין כסח בין פלישתים לבין שמשון לגבי מה התשובה. זה נכון לגבי את מי אנחנו נהפוך לתשובה. כן? האריה זה התשובה, אבל זה משל, זה משהו אחר. מי יהיה המאכל? מי יהיה האחד שאנחנו נהפוך אותו למאכל? האם הוא אוהב? מה זה?
מה
הם ענו לו? טוב, הם ענו לו אנחנו יודעים, הבנו, האריה וכו', אבל יש פה הרבה יותר תחכום, ספרותי. בפשט הפסוקים, בפשט, בריאליה נקרא לזה ככה, בסיפור תכלס, אני לא בטוח מה בדיוק אמונים לו, אבל יכול להיות שהתשובה היא באמת רק אריה, אריה והדבש. יכול להיות, יש עם זה אבל קושיות, ספרותיות, שמובילות אותנו לחשוב על האפשרויות הנוספות. כן, וככל שמתקדמים הם רק מתחזקות. כן, אני אמרתי רק חלק מהראיות, ככל שאנחנו נקרא אנחנו נראה עוד ועוד.
מה אריה עשה? מה אריה עשה?
מה, ראינו כל מיני. לא נחזור עליהם. שמשון, פלישתים, כמקבילה לאריה זה ברור. כן, ושמשון, כן, הוא בעצם זה שאז יותר מארי, אז אם הם אומרים מה אז מארי, אז יכול להיות שהוא האז, והוא האוכל. הרי בסיפור הזה הוא האז, זה ברור. ובסיפור הזה הוא האוכל, זה גם ברור. מי עוד אכל בסיפור? השורש אכל מופיע לפני זה, אבל רק עליו. ההורים שלו, נכון. אז אתה יכול לומר שיצא ממנו מאכל, אם אתה ממש מתעקש.
שהוא יצא ממנו.
כן. אז כך או כך, אפשר לשחק עם זה בכל כך הרבה וריאציות. חלק מהם מכוונות, ודאי. אבל לא, אבל מה שבטוח, אין תשובה אחת ברורה וקולעת שהיא הנכונה, אלא פלישתים ושמשון עכשיו רבים ביניהם. מי יסיים את תפקידו בתחתית שרשרת המזון? אז זה בעצם השאלה, והיא תמשיך עד סוף הסיפור, שבו הם לכאורה ייקחו ויעשו מנו תוכן, ואחרי שהוא יתחן אז הוא יעשה להם גם משהו. נראה, נראה בהמשך. אבל זה היה פרק י' כן? והסיפור ממשיך. עכשיו, אני חילקתי בזמנו בין פרק י' לט"ו, ראינו שיש הקבלה ביניהם. השאלה היא למה לחלק? בגלל שהרי בפרק ט"ז יש רצף. סיפור דלילה, ואחרי זה זה מוביל למאסר שלו וכו'. בפרק י' לט"ו, ביחד הם גם רצף, הכל קשור לתמנית. כן, הוא לוקח לאישה ויש את החידה, ואז הוא הורג אנשים, ואז אחרי זה הוא בא לקחת אותה לאישה וניתנה למישהו אחר. יש רצף של אותה אישה ואותו הזה. יש סיבה אחת, אבל לחלק, זה קודם טוב. קודם כל כתוב בפרק ט"ו פסוק א', ויהי מימים בימי קציר חיטים. ולעומת זאת, הסיום של פרק י' מחזיר אותנו להתחלה, ויעל בית אביו, כאילו הוא חוזר להתחלה. אבל גם הסיפור עצמו, הוא לכאורה נגמר. פרק ט"ו הוא הפתעה. נגמר הסיפור ונותנים את אשת שמשון למראה או שראה לו, שזה עצמו ככה רמז מטרים, יש עוד המשך, המשך יבוא. אבל אין דבר גורר דבר, כמו שיהיה לנו בפרק ט"ו בהמשך, וכמו שהיה לנו בפרק י' כאן פתאום יש איזו הפסקה ששמשון צריך ליזום המשך כדי שהיא תמשיך.
אם
שונה
נשאר בבית, לא
יהיה פרק. בדיוק. כן. כלומר, הוא החליט פתאום לפקוד את אשתו בגדיזם. כן. שזה מזכיר שוב את הגדי שהוא שיסע, כששע הגדי לפני שנייה את האריה. אז הוא בא לפקוד את שמשון את אשתו בגדיזם, כדי להזכיר לה, את זוכרת? אז הנה. אולי כבר מזמן רצתה שהוא יראה לה איך הוא עושה את זה. אז בגדיזם, בואי תראי. ולא? ואז הוא לא נתן לה לבוא.
הוא רוצה להראות לה איך הוא מתארי.
כן, כן, אני אומר, תראה לי, אני אומר, טוב, אני אעשה את זה על גדי. חבל על הרי.
לא, לא חבל, כמה עושים את זה.
כן, כמו שעושים את זה גדי. בסדר, אז זה אבל יהיה בשבוע הבא, אני מניח, שבו אנחנו ננסה להבין את ההמשך, פרק ט"ו, שהוא אפילו יותר עמוק ומתוק. עוד לא הבנו עדיין כלום, אתם לא... זה נראה כאילו העמקנו וזה, אבל באמת הכל עדיין לא נפתר. מה בדיוק המטרה של כל הסיפור הזה, ומה הצורך בעניין, ומה התהליך שעובר פה.
מה התשובה, אבל כאילו, אז מה התשובה שהם ענו לו? אז אותה רמז שנמצא פה לפישלי, מה התשובה שהם תחסנו?
יכול להיות שזה האריה והדבש, אבל כבר בתוך זה יש לך קושיות. כן? אין תשובה שהיא מושלמת, כדי שיהיה לך כמה תשובות. הכל זה בעצם חידה. אם זה באמת נכון והכל פה בעצם חידה, וכל העניין של הידיעה וחוסר ידיעה הוא מאוד משמעותי. כן, דרך אגב, חוסר ידיעה הוא גם מודגש בעוד דרך, בזה שאנשים חושבים שהם עושים איזה משהו לטובה, ומתברר שזה לא מצליח להם. למשל, ששמשון מגלה את החידה ואחרי זה את הסוד שלו בכוח שלו, והוא לא חושב שיקרה משהו. כן? או אפילו יותר גבוה. כשאשת שמשון מגלה את החידה, למה? שלא ישרפו אותה. וזה מה זה מה שגורם למה שיקרה בסוף, שיסרפו אותה. הכל פה בחוסר ידיעה, וחוסר ידיעה זה קשור לכל המסר של הסיפור.